טוב, ערב טוב, יש לכולם דפים? אנחנו נתחיל בעזרת השם את המזמור הראשון בתהילים. בואו נקרא אותו קודם כל ביחד. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. קודם כל, בואו נראה באופן כללי את המזמור הזה, את ההבנה במזמור. דבר ראשון, תשימו לב שהמזמור הזה מתחלק לשלושה חלקים. שלושה חלקים, זאת אומרת, פסוקים א' ב', זה חלק אחד, פסוקים ג' ד', זה חלק שני, ופסוקים ה' ו', תודה רבה. פסוקים ה' ו', זה חלק שלישי. עכשיו בואו נראה מה אומרים החלקים האלה. החלק הראשון, תשימו לב בכל אחד מהחלקים יש הקבלה, כן, פרלל, יש הקבלה בין הצד של הצדיקים לבין הצד של הרשעים. הנה, תראו את החלק הראשון. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישב. זה החלק השלילי, החלק של רשעים, חטאים, ליצים. וכי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. נכון? זה הצד שכנגד. במקום זה, בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. עכשיו החלק השני. החלק הזה מדבר על התוצאה של זה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. יש פה דימוי לעץ ששתול על הרבה פלגי מים, נחלים של מים, והעץ הזה נותן את הפירות שלו בזמן, וגם העלים שלו לא נובלים, וכל אשר יעשה יצליח. ועוד פעם הצד שכנגד, לא כן הרשעים. טוב, אני אגיד את זה. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. עוד פעם, יש לנו אחד מול השני, זה החלק פסוקים ג' ד', והחלק השלישי זה על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. אנחנו מדברים על העתיד, על יום המשפט. לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. עוד פעם, נכון, פה זה כבר מעורבב בתוך שני הפסוקים, הרשעים מצד אחד והצדיקים מהצד השני. אז לכן יש לנו פה שלושה חלקים. עכשיו תשימו לב לעוד דבר אחד, לפני שאנחנו מתחילים להסביר את המזמור. תראו את פסוקים א' וב' מול פסוק ד', בסדר? פסוקים א' ב', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו. הוא לא עשה את זה, כי אם עשה את זה. תסתכלו בפסוק ד', אתם רואים? פסוק ד', לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. בסדר? יש פה עוד הקבלה. גם אצל הרשעים יש את הלא מצד אחד והקיים מהצד השני, מה שמראה לנו על עוד הקבלה שיש כאן. אבל זה הטכניקה, אנחנו צריכים להתחיל להיכנס פנימה לתוך המזמור. אז בואו ננסה קודם כל להסביר בצורה פשוטה, בסיסית, את המשמעות של המזמור, ואז ניכנס יותר לעומק. אז קודם כל, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת חטאי רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. אז אנחנו מדברים פה על איזשהו איש, איזשהו אדם, שתהילים פותח באשרי. מה הפירוש של המילה אשרי? מה זה אשרי? מה? שמחה.
כל הכבוד,
משבחים אותו, אשרי, שכוח, כל הכבוד, משהו כזה, אוקיי. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. אז אנחנו יודעים שאת כל ה... מה שנקרא, לא יודע איך קוראים לזה, זה בנץ', חבורה כזאת, שכוללת בתוכה רשעים וחטאים ולעצים, מין חבורה לא טובה כזאת, הוא לא נמצא איתם. הוא לא נמצא איתם. אבל תראו שיש לנו פה, בתוך הקבוצה הזאת, שלושה סוגים של אנשים, נכון? יש רשעים, יש חטאים ויש ליצים. ומה שהוא לא עשה עם כל קבוצה זה דבר שהוא שונה. עם הרשעים הוא לא הלך. עם החטאים הוא לא עמד. ועם הליצים הוא לא ישב. עכשיו לא רק זה. לרשעים יש עצה, עצת רשעים. נכון? ולחטאים יש דרך. ולליצים יש מושב. למה בדיוק הכוונה כאן?
וגם יש פה כאילו צריך להיות הפוך, כי אם הרשעים הוא לא הלך, אז הדרך צריכה להיות של הרשעים ולא של החטאים, כי אתה לא הולך בדרך.
נכון, כי בדרך הרי הולכים. נכון?
בדרך
כלל,
כשמשתים ומשהו עשה,
זה מה שרציתי להגיד, זה מעניין שזה מתחיל מהשלילה.
נכון, 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 גם זאת שאלה טובה, נכון.
שזה רק מספיק שלו,
מה?
או שזה רק מספיק שלו, אפילו שאם הוא בא לא...
הוא רק לא הלך איתם, זה כבר מה שמגיע לו יישר כוח, זה כבר מה שמגיע לו, נכון? גם כיוון טוב, ואנחנו עוד מעט נראה שיכול להיות אפילו שזה סתירה בחזל, בעניין הזה. מה באמת מספיק? עוד מעט נראה. כי אם, או לפני כן אני אשאל, מה הכי גרוע? רשעים, חטאים או ליצים? אוקיי.
ליצים זה אולי הכי לא מוכר, אז אפשר הכי בקלות לפעול איתם. כי לא
מכירים
כל כך את
הרשעות שאתה קלפו. וגם הישיבה איתם היא קבועה. יש כאילו איזשהו קיבעון בישיבה.
נכון.
לעומת הליכה ועמידה.
לעומת הליכה ועמידה, שזה קצת פחות קיבעון. אז מה אתם אומרות? שהליצים זה הכי חמור. מצד שני, הרשעים...
נכון. לשבת איתם.
רק אם יושבים איתם מתקלקלים.
כאילו, בשביל ההשפעה, צריכים לשבת איתם כדי שזה יהיה רע. אז זה הכי... כאילו זה
היה
פחות חמור.
זה היה פחות חמור. אוקיי, בסדר. אז
טוב. זה הכי חמור שבן אדם עושה את זה, הוא יושב איתם. הוא לא רק, כמו שהיא אמרה, לא רק ערי, אלא...
כן, אז...
אולי שזה מצד החברה ומצד האדם.
זהו, אז לא ברור אם אנחנו הולכים מהקל אל החמור או מהחמור אל הקל, תלוי מאיזה צד אנחנו מסתכלים.
תלוי מהקבוצה או הבן אדם.
נכון, מצד הקבוצה או מצד האדם. אוקיי, בואו נראה. אני כרגע רק מעלה שאלות, בסדר? ברשותכם, עוד מעט ננסה קצת לענות. כי אם בתורת השחפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. או, עכשיו הגענו למה הוא כן עושה, נכון? סוף סוף הגענו למה שהוא כן עושה, וזה טוב. אז מה הוא עושה? בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. מה קשה לכם פה? אם אני הייתי כותב את הפסוק, אני הייתי כותב אותו קצת אחרת. כי אם בתורת השם חפצו ובה יגיע יומם ולילה, נכון? למה צריך להגיד עוד פעם ובתורתו יגיע יום ולילה? יש פה איזה כפילות. חזל שאלו את השאלה הזאת, עוד מעט אנחנו נראה. טוב, אז מה אומר התהילים? מה עכשיו? והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. באמת, הוא פנטסטי, נכון? זה משהו נהדר. עץ שתול על פלגי מים, נותן את הפירות שלו בזמן, אפילו העלים שלו לא נובלים, הראשונים פה אפילו כותבים יותר מזה, מה זה ועליו לא ייבול? ועליו לא ייבול בפסח זה לא חוכמה, אז כל העלים לא נובלים. ועליו לא ייבול הכוונה היא שאפילו בחורף, כשיש כבר שלכת מהסתיו וכבר כל העלים נפלו, אצלו העלים עדיין יישארו. וכל אשר יעשה יצליח.
עצים לא עושים כל כך
הרבה. מה?
עצים לא עושים.
מה לא עושים כל כך הרבה?
כאילו זה חלק מהמשל.
כן.
אני לא מבינה
איך זה. מה עץ עושה כבר? מה עץ עושה? מה עץ עושה? את הפירות שלו הוא נותן. כן, זה נכון. זה נכון. לא, אבל זה לכאורה כבר מה שאנחנו מגיעים בו אל הנמשל. וכל אשר יעשה יצליח. נדמה לי שראיתי אפילו באיזשהו מקום, אני חושב, בחז"ל, אני לא זוכר איפה, שבכל אשר יעשה יצליח, הכוונה היא שאם ייקחו, אולי אפילו זה נמצא פה בנפלדה, שאם ייקחו ענף מהעץ הזה וישתלו אותו במקום אחר, אז זה יעשה כבר עץ חדש. זה גם וכל אשר יעשה יצליח. זה חלק מהמשל. עכשיו, לא כן הרשעים, בניגוד לזה, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. מה זה מוץ? יודעת מה זה מוץ? המוץ זה מה שיש בחיטה, למשל. אז יש את יש את השיבולת למעלה ויש את הגרעינים, נכון? הגרגירים. והמוץ זה הקליפה שמסביב. כן, נכון. כן, ככה אומרים את זה? צ'אף. שיהיה. בכל אופן, הקליפה הזאת, הקליפה הזאת שהיא מסביב ל... מסביב לגרעין, אבל לא סתם. המוץ אשר תדפנו רוח, כשהיו רוצים להפריד בין הגרגירים עצמם לבין הקליפות שלהם, אז מה היו עושים? זה מה אחת המלאכות בשבת, נכון? מלאכת זורה. מה עושים? זורקים את זה באוויר, ואז הגרגירים נופלים למטה, והמוץ, הקליפות, עפות ברוח. ככה זה עובד. אז הרשעים הם כמוץ אשר תדפנו רוח. אז זה מאוד מעניין ההבדל שבין עץ מצד אחד לבין מוץ של תבואה מהצד השני. זה קצת רחוק אחד מהשני. זאת אומרת, אם כבר אולי היינו עושים את ההשוואה בין הגרגיר עצמו של החיטה לבין המוץ שעל הגרגיר. אבל פה אנחנו רואים שהמרחק הוא יותר גדול. זאת אומרת, אצל האיש הזה הצדיק,
יש יציבות, העץ מסמל ממש
העץ מסמל יציבות, יותר מאשר הגרגיר של התבואה, נכון?
זה מסמל עניין, נדמה לי שהשתילה והאפשרות לתפות, כאילו זה יותר עניין של העץ השתילה, זה יותר מהעץ אפילו, נשמע לי את ההגבלה,
הקבלה, כן.
מגיע להראות יותר את ה... כמו שאמרת, שאחד מאוד יציב ואחד מאוד...
והשני נכון, תדפנו רוח, בוודאי, בוודאי.
יציב וקצה.
נכון, בטח, בטח.
כי העץ, אם יש לו שבשים טובים, יכול להיות הרוח הכי חזקה...
נכון, והוא יישאר יציב, נכון, הוא יישאר יציב.
ופה אומרים כמו...
נכון, 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 כמות השבשים, נכון, אמת, אמת. ועכשיו נגמור את המזמור. אז אחרי שראינו את ההבדל בין ההצלחה של הצדיק מצד אחד לבין הכישלון של הרשע, כמוץ אשר תדפנו רוח, אז מדבר המזמור על לעתיד לבוא, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. זה גם פה מאוד מעניין, תראו איזה, מי מופיע פה. אנחנו דיברנו על שלוש קבוצות, נכון? על רשעים, על חטאים ועל ליצים. אז פה יש לנו רשעים, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. איפה הליצים? אתם יודעים, ליצן תמיד יודע איך לברוח בסוף מהזה. ככה זה. הליצנים איפשהו ברחו, לא ברור איפה הם. אבל משום מה מדברים רק על הרשעים ועל החטאים, ויותר מזה, הרשעים לא יקומו במשפט. אבל על חטאים לא כתוב שהם לא יקומו במשפט, אלא הם לא יקומו בעדת צדיקים. זה שונה מאשר הרשעים, נכון? אני רק שואל, אני לא עונה.
זה כאילו פחות חמור.
מה?
זה כאילו פחות חמור.
נכון, זה נראה פחות חמור. זה נראה פחות חמור. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. פה כבר גם החטאים נעלמו. נשארנו רק עם הרשעים. נשארנו רק איתם. אוקיי, זה שאלות על הפשט של המזמור, ועכשיו בואו ננסה קצת להיכנס יותר למהות, ומתוך זה להסביר את המזמור. קצת יותר פנימה. בעצם, מה שכתוב כאן במזמור זה הבדל בין צדיק לבין רשע, נכון? בגדול הבדל בין צדיק לבין רשע. איך הצדיק מתואר במזמור? בתור זה שמצליח, נכון? כל אשר יעשה יצליח, הכל נהדר, אידיאלי. ואיך הרשע נראה במזמור? נכון, מוץ אשר תדפנו רוח, אתה נכנס אליו הביתה כל ככה מבולגן, והוא לא מרוכז, ושום דבר לא הולך לו, והכל מתבלגן לו, והכל אף ברוח, ככה זה נשמע, נכון? זה באמת ככה? צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. מעולה, מצוין. באמת זה ככה?
אלא אם כן כל זה מתקשר לסוף, כאילו.
מה?
אלא אם כן כל הטוב והרע.
כל זה לעתיד לבוא.
זה שייך לחלק השלישי.
בסוף, 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 בסוף. עכשיו בעצם זה הלכת על המשיך, מה שנקרא. זה לא רלוונטי לעכשיו. זה לא רלוונטי לעכשיו. אולי זה קצת מוזר לי, קצת מוזר לי, כי תראו למשל במזמור עין ג', תפתחו שם. עין ג', מזמור עין ג', נראה את זה ככה מהר. מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב. יש לכולם? מצאת את זה, מרגי? את יכולה גם להסתכל בזה, להסתכל מזה רק אחרי זה ציטוט. את יכולה להסתכל בזה.
תודה.
בסדר? יש? עין ג'? אוקיי. מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב. ואני כמעט נטיו רגלי כעין שופחו אשורי. אנחנו לא נסביר כל מילה, רק תשמעו על מה הוא מדבר. ואני כמעט נטיו רגלי כעין שופחו אשורי, כמעט התמוטטתי, נפלתי. כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה. כי אין חרצובות למותם ובריא אולם. הם מאוד בריאים, הם מאוד שמחים. בעמל אנוש אינם, ואם אדם לא ינוגעו. הם לא סובלים בכלל, לכן ענקת מו גאווה, יעטוף שיט חמאס למו, יצא מחלב עינימו, עברו משכיות לבב, ימיקו וידברו ורע עושק, ממרום ידברו, שטו בשמיים פיהם, לשונם תיהלך בארץ, לכן ישוב עמו הלום, וממלאים מצאו למו, ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון, כל אותם רשעים, הכל הולך להם בקלות, הם שלווים, ובגלל שהכל הולך להם בקלות, לכן יש להם גאווה, לכן ענקת מו גאווה, ואת הפה שלהם הם פותחים, לא סותמים את הפה שלהם, שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, כן, הפה שלהם מגיע מהשמיים ועד הארץ, מדברים, מה הם אומרים? ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון, מה הקדוש ברוך הוא כבר יודע ממה שהולך פה? זה מה שהם אומרים. הנה אלה רשעים ושלווי עולם יסגו חיל. הנה הרשעים, שלווי עולם יסגו חיל. השלווה של העולם זה אצלם, הכל נמצא אצלם. אחריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי. ככה הנביא אומר, אסף הנביא אומר, כן, מה שאני מתהר את עצמי ואני מזכה את עצמי ואני עובד על המידות שלי, זה סתם לריק, זה לא שווה שום דבר, אך לריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי. ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אני סובל וסובל וסובל וסובל. זה מה שקורה. אם אמרתי אספרה חמו, הנה דור בניך בגדתי. אני מפחד לספר את זה כדי שאנשים לא חלילה, לא יכפרו, לא יבגדו ולא יחליטו להיות רשעים. והחשבה לדעת זאת עמה לי בעיניי. עד אבוא אל מקדשי כל אבינה לאחריתם, עד שהוא מגיע לבית המקדש, ואז הוא מבין את האחרית שלהם. אז מה קורה פה בעולם? בדיוק ההפך ממה שכתוב שם במזמור א', נכון? בדיוק ההפך. וכל אשר יעשה יצליח, זה כל אשר יעשה יצליח, והם כמוץ אשר תדפנו רוח. איפה כמוץ אשר תדפנו רוח? אז באמת, באמת מה שחני אמרה, אולי זאת התשובה, בגלל שבאמת בסוף, 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 בסוף ביום המשפט לעתיד לבוא, אז באמת הם יפלו. וזה מה שהוא אומר, עד אבוא אל מקדשי כל, אבין על האחר איתם. בסוף, בסוף אני אבין. אבל אם זה ככה, אז באמת, באמת זה יחזק מאוד את השאלה הבאה שאני רוצה לשאול. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, מאוד מאוד פשוטה. זה מזמור א', נכון? זאת הפתיחה של ספר תהילים. זאת הפתיחה של ספר תהילים. למה דווקא במזמור הזה? מה כל כך מיוחד במזמור הזה שדוד המלך פותח איתו את ספר תהילים? יותר מזה, כל ספר תהילים מלא בתפילות. מלא. כמעט כל מזמור יש בו או תפילה של או בקשה, או הודעה, או שבח, או משהו כזה. פה אין כלום. אז לפי מה שראינו עד עכשיו, אז מה העניין? זה בא כדי להסביר לנו שמתישהו לעתיד לבוא יהיה הבדל בין הצדיקים לבין הרשעים. זה מה שהיה חשוב לדוד המלך, להתחיל איתו את ספר תהילים. עם זה? מאוד מוזר. אז אנחנו ננסה להיכנס לעניין, עוד לפני כן עוד שאלה אחת, ואז די עם שאלות. תתחיל לענות, אוקיי? תסתכלו ב...
כן. אולי זה לא כל כך מוזר, בגלל שזה ממש נובע לשוב אליהם. הם אנשים, אז כפי שאנחנו ראינו בתהילה עין גימו, כשאנשים רואים איך שזה קורה בעולם.
כן.
I'm going to speak in English. I'm going to concentrate on the content where you want to say. When people see how much you can't if as Hani says, if something is only going to come to fruition in the end of time, it's not a reality for us. Something that's a matter of faith. We can't really, it's not actualizable in this world. We can't feel it, so it does lead to heartbreak. I mean, somebody close to me once said it's like it's like people without conscience who have tranquility in this world. Atamarin, like shiyash lehem shalva, shtika, I'm not mamash magishim. It is heartbreaking. It's heartbreaking that people, ulai zenobaya mamash le, like it leads us to grow. We really, but it's a very painful world.
אני מבין. אני מבין.
זה ממש שאלה.
זה שאלה גדולה, אבל זה חשוב. אם זה צריך לפתוח את התהילים? זה שאלה.
It's a very basic question and it's a very basic spiritual pain. That good people, that people who strive, that people strive to grow in a positive fashion, and that people strive to do I'm thinking about this because I recently had this conversation with some, exactly this question. We're talking about this person was saying it's people without conscience who get by in this world, and I was just thinking, you know, like what we say with Paro, and when things go too well for a person in this world, that they should be worried, like when you're getting too much of your olam haba, it is that to various degrees, but for most people it is quite a painful world.
אני מסכים לזה, ודאי זאת שאלה גדולה, זאת שאלה שהיא מאוד משמעותית. לא כל כך ברור לי למה צריך לפתוח איתה את ספר תהילים.
אבל
מה? בדיוק זה סור מרע ועשה טוב. בסדר, בסדר גמור, אני מסכים. אבל פה המזמור בא לספר לנו על כמה שהצדיק מצליח וכמה שטוב לו, ועל כמה שהרשע לא מצליח ועל כמה שרע לו. ואנחנו יודעים שהמציאות היא עכשיו לא ככה, נכון?
אז אנחנו צריכים אמונה, ולא נראה זה, אבל אנחנו צריכים לדעת, זה כן, אפילו אם זה בדיוק הפוך בעולם הזה, חייבים לדעת שזה
שבאמת ככה ובסוף זה יהיה ככה.
תהילים אנחנו משתמשים זה לבקש ולהתפלל ולחיקות והכל הכל הכל, ואנחנו במצב ממש קשה מתי אנחנו תמיד משתמשים זה, ואולי זה להגיד לנו אל תדאגי, כאילו זה יהיה בסדר, סוף 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 יהיה בסדר.
אז בעצם מה שאתם רואות זה שהמטרה של המזמור היא שאנחנו נקרא את זה ואנחנו נחשוב זה ממש לא ככה, ואז נגיע לפסוקים בסוף, והפסוקים בסוף אנחנו נבין, טוב, בסוף זה יהיה ככה. אז באו ללמד אותנו אמונה בזה. יכול להיות, אני רק מוזר לי שאת כל השאלה ואת כל התשובה וכל זה, זה לא כתוב פה בכלל. במזמור עין ג' זה כתוב. יש, רואים את כל השאלה בצורה מאוד מפורשת, ושם באמת כתוב שמגיעים לבית המקדש, מקבלים תשובה. בסדר. פה כאילו מציגים את זה בצורה מאוד פשוטה. מה זאת אומרת? מה, אתה לא מבין? אתה לא מבין שהצדיקים טוב להם והם מצליחים וזה נהדר, והרשעים רע להם והם סובלים והם מסכנים?
טוב, אז מה השאלה שלך? זה לא למה תהילים פותחים עם העניין של טוב
צדיק וטוב לו ורשב
לנו. כן, צדיק
צדיק ורע, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
אבל זה לא זה, זה למה שהם מביאים לנו את ה like such a contradiction, שזה ממש הפוך, שהתהילה
כן,
זה לא העניין,
לא, בגלל שהיא אמרה, שזה בעצם בא כדי ללמד אותנו אמונה, כי אנחנו רואים את זה וזה נראה לנו הפוך, ואז אנחנו צריכים להאמין שכן, זה בסוף יהיה ככה ומזה נלמד אמונה, נכון? זה בעצם מה שאמרת.
אז אם מביאים תהילים עין ג' זה בסדר? אם מתחילים ככה?
מה, אם נתחיל בג'?
כן.
אני חושב שזה בסדר.
בעין ג'.
בעין ג'. אז זה מה ששאלתי אותך. לא ברור לי גם למה להתחיל בעין ג'.
כן, אז
גם זה לא ברור. אבל לפחות
כן, זה בסדר?
מה? להתחיל בעין ג'.
אם מתחילים ככה זה בסדר.
מה? גם זה לא ברור לי. גם זה לא ברור לי. לא? לא, לא. אני עדיין לא רגוע. כן.
אני חושבת שדוד המלך רצה להראות לנו הסוף של הסרט. מה זאת אומרת? לא חשוב מה שיהיה באמצע, הסוף הוא יהיה טוב.
הסוף יהיה טוב. אוקיי. הסוף יהיה טוב. ומה הוא הסביר לנו פה בהתחלה?
כדאי להתנהג טוב.
בסוף יהיה טוב. אז בשביל זה, אז זה מה שאומר בהתחלה. אוקיי, יכול להיות.
זה אפילו נשמע כאילו קובעים פה עובדה אפילו. זה לא דיון פילוסופי. אני קובע עכשיו בתחילה עובדה. זה המצב. אז אתם, אם אנחנו מתחילים, אנחנו אומרים תהילים נכון במצבים קשים לנו, שבאמת השאלות עולים לנו, עולים, למה קרה לו בן אדם כאילו צדיק, וכאילו, ואז זה המצב, כאילו בלי שאלות.
זה המצב שיהיה, את מתכוונת. כי זה לא המצב עכשיו.
זה לא חייב להיות
תיאור של הכל טוב לו.
זה לא מה שכתוב.
וכל אשר יעשה יצליח?
אבל זה לא שהכל טוב לו. יש לו
פירות. מה זה וכל?
זה עניין של, כאילו, הפירות שלו יהיו ביתו. זה יותר של, כאילו, צדיק, מישהו שממש משקיע, שהולך בדרך, שמפעיל אותו. יש לו עתיד. יש לו פירות זה עתיד. יש לו עלים זה עתיד. זה לא עכשיו. יש לו, הוא יושב על פלגי מים, הוא יושב במקום טוב. זה לא מה שהכל טוב לו. ומה שיעשה יצליח, כאילו, זה של העתיד. זה לא של עכשיו. אז זה לא אומר שזה הכל טוב לו והכל הולך לו והכל מסתדר לו. דוד המלך היה צדיק והיה לו חיים לא פשוטים.
כן.
אבל אני חושבת שהוא היה יכול לתאר את עצמו כעץ שיושב על פלגי מים.
אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. אוקיי, אנחנו מתחילים לעלות על הכיוון. כן, כן.
It's not necessarily tov, it's more, I think it's more lucky. Ashrei, use it as lucky. Ashrei, he's lucky. He's fortunate. Fortunate, thank you, that's the right word.
Fortunate ולאקי אני חושב שני דברים שונים, לא?
זה קצת שונה, לאקי זה יותר מקרה, ופורצ'נט זה יותר משהו שזה לא מקרה, יותר,
אבל יש לו מזל.
אבל הוא עשה את זה בלעצמו.
זהו, זה משהו שהוא עשה או זה משהו שהוא זכה בו?
אשרי, לא, אני לא חושב שזה ספציפי.
כי התיאור פה לא הלך ולא עשה ולא אלא עשה את זה ועשה את זה.
הוא עשה זכה.
כן, אוקיי, בסדר.
דווקא אני חושבת שיש לנו איזה רמז. כשהוא אמר, יש מצב שיש אלים והם לא, איך אומרים? That the leaves and the leaves don't wither. It demands from us, דורש ממנו, שאנחנו עובדים במצב של סמל, symbolic, it's telling us that we, from me רגע הראשון, like from the very beginning, that we have to work in a symbolic fashion.
Okay.
From the very beginning, we know in this world there's no situation where like everything withers and dies, everything ages. So obviously we're talking about a situation where you have something which is beyond the physical, where you have something which is completely like otherworldly. And that's like that. So what situation are you going to be able to create eternal fruits? In what situation are you going to? And I think that, like from that, when we're talking about magic, making magic like this, like leaves that don't wither and fruit. So then it immediately like propels us to like this symbolic level. And maybe maybe a little bit of magic in the very beginning of the book is able to like.
Okay.
We're creating different planes for the. So it is.
להעלות אותנו לשם, אולי, יכול להיות
שהסיפור הזה עובד גם על הרמה אלגורית, אני חושבת שזה
כן, זה נכון, זה נכון. בואו נראה איך זה מתקדם. האמת היא שמה שנתן לי את ה, ככה אני הרגשתי את המפתח כדי לתפוס מה הולך פה במזמור הזה, זה כמה משפטים בפירוש של הרב הירש על המזמור הזה. אני, כיוון שממש לא הספקתי להכין דף מקורות כמו שצריך, אז ככה זה מאוד, אז אני אקריא לכם טיפה מהספר ומשם אנחנו נתקדם. תראו מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, הוא מפרש את המילה אשרי. אז הוא אומר, אף על פי שהשורש אשר, אשרי, קרוב לשורשים, אסר, אסר, עזר, עצר, עצר, המורים על צבירת כוחות ונכסים, זאת אומרת שיש לו, ויש לו, ויש לו, ויש לו, כמו למשל אדם שעוצר, עוצר באלף, מלשון עוצר, treasure, אדם שכן, הוא אוסף אליו הרבה כוחות, הנה מאידך מצביעות המילים אשור צעד. צעד. אשר התקדמות. התקדמות. איפה למשל הוא מביא דוגמה לזה? יש פסוק בספר משלי, במשלי ד', פרק ד', פסוק י' ד', כתוב שם ככה. לא צריך לפתוח, איך שאתם... כתוב שם... באורח רשעים אל תבוא ואל תאשר בדרך רעים. אל תאשר בדרך רעים. מה זה אל תאשר? מה? כן ולא. פה לאשר זה ללכת. נכון, אצל בברכה אצל יוסף, אז יעקב אבינו אומר בנות צעדה עלי שור. נכון? אז מה זה בדיוק שור? האם שור זה הרי החומה? אז השאלה אם שור זה בגלל שרואים, שור זה גם ראייה, או ששור זה הצעדים, מה שהולכים על החומה. בכל אופן, פה הפירוש של אל תאשר, אל תלך, אל תלך. והוא מביא לזה עוד כל מיני דוגמאות. הוא אומר למשל, אשרה. אשרה זה עץ של עבודה זרה. הוא אומר, למה קוראים לזה אשרה? כי זה אילן המתפתח כביכול בהשגחת האל. זה אילן שההתפתחות שלו, עץ, שההתפתחות שלו, הגדילה שלו, זה משהו שהוא, משהו שהוא רוחני, מטאפיזי, זה משהו שהוא לא, לא בצורה רגילה. ואז הוא אומר, זאת אם כן ההתקדמות לקראת עושר וסגסוג. התקדמות. אז המילה אשרי, הכוונה היא שאנחנו מדברים על, זה נכון, זה בא לשבח, זה בא להגיד כל הכבוד, אבל אשרי זאת אומרת אדם כזה שהוא מתקדם, מתקדם. ומתוך הדבר הזה, מתוך הדבר הזה, יש פה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. מה בעצם הפסוק אומר? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. מה זה אומר? אני מקריא לכם את מה שאומר הרב הירש. אשרי שיסמיכות הרבים, כן, אשרי זה התקדמות בלשון רבים, מסמנת על כן כל התקדמות אפשרית. כל סוגי התקדמות, התקדמות בכל דבר. להתקדם. אשרי האיש זה אדם שהוא מתקדם. והנה הוא אומר התקדמות, ההתקדמות בכל דבר רצוי, הלא הוא המניע והמטרה לכל מחשבותיהם ופעולותיהם של כל בני האדם. כל אדם רוצה להתקדם בחיים, נכון? כל אחד רוצה להתקדם, אף אחד לא רוצה להישאר במקום. כדי להשיג מטרה זאת, כדי להתקדם, משחרר עצמו הרשע מן החוק. מאבד החוטא את רצינות החוב המוטל עליו, ולועג הלץ, הסופיסט, לכל דבר בו הוא רואה מעצור להשגת מאוויי ליבם של בני האדם. למה רשע עושה דבר שהוא מרושע? למה הוא יודע שיש חוק, הוא יודע שאסור. למה בכל אופן הוא עושה את מה שהוא עושה? למה? כי הוא רוצה להתקדם. הוא רוצה להשיג את מה שהוא רוצה להשיג, והוא יודע שהחוק אומר אסור, וזה עוצר אותו, והוא לא יוותר. אז הוא מתקדם.
הוא גם לא אכפת לו על שום דבר, על שום...
נכון, נכון.
על אף אחד.
בדיוק.
יש רק הרצון שלו. נכון.
כל מה שאכפת לו זה מההתקדמות שלו. אני רוצה להתקדם. והחוטה, שהוא, עוד מעט אנחנו נסביר בדיוק מה זה החוטה, אבל האדם הזה גם כן, הוא עושה את מה שהוא עושה כי הוא רוצה להתקדם. והלץ גם כן עושה את מה שהוא עושה בגלל שהוא רוצה להתקדם. אלה השלושה, אומר הרב הירש, ההתקדמות יומרתם. זאת אומרת, המטרה שלהם זה להתקדם. והם מביטים על המאססים להתחבר על דרכיהם כעל מפגרים ונכשלים. הם מסתכלים על אלה שלא מוכנים להצטרף אליהם בתור, אתם מסכנים, אתם פרימיטיביים. אתם נשארים שם מאחורה. אתם באמת רוצים להתקדם בחיים? אתם צריכים לדעת איך מתקדמים פה. לעומת זאת אומר המזמור, אשרי האיש. לאמור ההתקדמות שכל אלה מבקשים אותה, היא באמת נחלתו רק של זה האיש שאינו מסכים לעקרונותיהם, דרכיהם ודעותיהם, אלא שואב את עקרונותיו, שאיפותיו והשקפותיו אך ורק מתורת השם. זאת אומרת, מה שהמזמור בא להגיד זה איך מתקדמים נכון. איך מתקדמים נכון. ופה עיקר הדגש, וזה מה שאני רוצה לראות לאורך המזמור, זה שהכותרת, הטייטל של המזמור הזה, של הפרק הזה, היא התקדמות. וכשאנחנו מדברים על התקדמות, אנחנו מדברים על דרך. אנחנו מדברים על תהליך. תשימו לב כמה פעמים חוזרת פה המילה דרך במזמור הזה. ממש. זה חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים. אנחנו מדברים על הליכה. אנחנו מדברים על דרך חטאים. אנחנו מדברים אחרי זה בפסוק ו', כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. אנחנו מדברים על דרך, אנחנו מדברים על איזשהו תהליך מסוים שהשאלה היא איך עוברים אותו. בואו נראה מדרש פה בילקוט שמעון. במקור ג', רבי פנחס פתח, יש לך את הדף? אה, את שומעת.
אני קוראת בגדול.
בגדול, בסדר גמור. רבי פנחס פתח, כן, הוא פתח את את הדרשה שלו. מזקנים את בונן, אני מסתכל על הזקנים ומהם אני מבין. אתה מוצא שבתחילה היה הקדוש ברוך הוא מברך את עולמו, שנאמר ויברך אותם אלוקים. הקדוש ברוך הוא זה שברך את העולם, ויאמר להם פרו ורבו, לאדם וחווה. כיוון שעמד נוח, ברכו לו ולבניו. הקדוש ברוך הוא ברך את נוח ואת בניו, שנאמר ויברך אלוקים את נוח, וגם להם אמר פרו ורבו. עמד אברהם, ברכו, שנאמר והיה ברכה. הקדוש ברוך הוא ברך גם את אברהם. אמר רבי נחמיה שמסר לו את הברכה, והיה ברכה, זאת אומרת לא רק שהוא ברך אותו, אלא אמר לו לך עכשיו יהיה את הכוח לברך, והיה ברכה, עכשיו אתה זה שמסוגל לברך. הנה, ואמר לו עד כאן הייתי זקוק לברך את עולמי, מכאן ואילך הרי הברכה לך, למען דהני לך בריך. אומרת מכאן אתה זה ששולט על הברכה, מי שמועיל לך, מן דהני לך, מי שמועיל לך תברך אותו. כיוון שעמד יצחק ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, אברהם אבינו נותן ליצחק את כל אשר לו, ככה כתוב בפסוק, רבי נחמיה אומר זו ברכה. הנה, את אותה ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, את היכולת לברך, אברהם אבינו נתן ליצחק. רבי לוי אומר, אמר בשם רבי חמה, לא ברכו אלא מתנות נתן לו, הוא לא נתן לו ברכה אלא מתנות. ולמה לא ברכו? מביא משל מאוד מעניין, זה עוד נושא בפני עצמו. משל למלך שהיה לו פרדס, הוא מסרה לאריס, כן? למלך היה, איך אומרים פרדס?
אורצ'רד.
אוקיי. לומדים, לאט לאט. והיו לו מיני אילנות כרוכים זה בזה. בפרדס הזה היו אילנות צמודים אחד לשני. אחת של סם חיים ואחת של סם המוות. כן? באחד יש פירות טובים, בשני יש רעל. אמר האריס, אם משקה אני שם חיים, שם המוות יחיה אימו, ואם איני משקהו, שם חיים מאח יחיה. אמר, לא יודע מה לעשות. זה לא היה בשמיטה. הוא אמר, אני לא יודע מה לעשות, אני אשקה את העצים האלה, אז גם העץ של שם המוות, של הרעל, גם הוא יצמח, זה לא טוב. אז אני לא אשקה את זה, אז העץ של שם החיים ימות. מה אני אעשה? לא יודע, כן להשקות, לא להשקות. חזר ואמר, לשנה אני משלים הריסותי והולך לי. מה דהני ללפרדסיה? לפרדסיה אביד. זאת אומרת, אני אגמור את העבודה שלי פה, אני עובד, אני גומר את השנה שלי, והולך מפה. כן? בא לפרדס, שהוא יחליט מה לעשות, אני לא צריך להחליט. כך אמר אברהם, אם אברך את יצחק, בני ישמעאל ובני כתורה מתברכים עמו. ואם איני מברך את ישמעאל ובני כתורה, איך אברך את יצחק? אברהם אבינו לא ידע מה לעשות. חזר ואמר, בשר ודם אני, היום כאן ומחר בקבר. אני פה רק לקצת זמן. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בעולמו, יעשה. שהקדוש ברוך הוא יחליט, הוא בא לפרדס. כיוון שמת אברהם, נגלה הקדוש ברוך הוא ליצחק וברכו. שנאמר, ויהיה אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק. אז הקדוש ברוך הוא נתן ליצחק את הברכה, נתן לו את היכולת לברך. עמד יצחק וברך את יעקב בנתינה, ויתן לך אלוקים, זה קראנו בשבת שעברה, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ושמני הארץ, וחתם בקריאה. עכשיו פה תשימו לב, הוא סיים את הברכה שלו בקריאה, שנאמר ויקרא יצחק אל יעקב. עמד יעקב וברך את השבטים, יעקב מברך את הבנים שלו, הוא פתח במה שחתם יצחק, ויקרא יעקב אל בניו. יעקב אבינו פותח, מתחיל את הברכה במה שיצחק סיים. יצחק, הסיום שלו היה ויקרא יצחק אל יעקב. יעקב פותח בזה, ויקרא יעקב אל בניו. וחתם בזאת אשר דיבר להם אביהם. זה הסיום של הברכה של יעקב אבינו. עמד משה לברך את ישראל, ופתח במה שחתם יעקב, וזאת הברכה. כן? זה הסיום של הפסוק שמה, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. אז הנה, משה רבנו מתחיל וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל, וחתם במה משה רבנו סיים את הברכה? באשריך ישראל מי כמוך עם נושע באשם. זה הסוף של פרשת הזאת הברכה. כיוון שעמד דוד, פתח במה שחתם משה, אשרי האיש. דוד המלך מתחיל באשרי האיש, שזה איפה שמשה רבנו סיים. ומשה רבנו פתח איפה שיעקב סיים, ויעקב פתח איפה שיצחק סיים. אתם רואות מה שקורה פה? יש כאן? מה? לבנתי? מסורה, כן, נכון. אבל זה לא רק מסורה. זה לא רק מסורה. יש פה המשך, יש פה תהליך. יש פה תהליך. הברכה הולכת ומתגלגלת בעולם, והיא מתגלגלת בעולם בצורה כזאת שבהתחלה זה בידיים כביכול של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מוסר את זה לבני אדם, מוסר את זה לאברהם, אברהם עדיין מחזיר את זה בחזרה, ואז הוא נותן את זה ליצחק, ואצל יצחק זה כבר נשאר. יצחק נותן ליעקב, אבל אצל יעקב זה לא נשאר כמו שזה היה אצל יצחק, זה כבר עובר עוד שלב. איפה שיצחק מסיים, יעקב מתחיל. אני לא יודע בדיוק מה זה, מה זה, כן. אני לא יודע בדיוק מה המשמעות, מה?
זה היכולת לברך?
היכולת לברך, כן. לא, לא, היכולת לברך, בוודאי.
זה כמו שרשרת.
שמה? שכל טבעת קשורה לטבעת השנייה, נכון? נכון, נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. והשלב הבא, אחרי משה רבנו, זה דוד המלך. זוכרים, דיברנו על זה בפעם שעברה. השלב הבא זה דוד המלך. ומשה רבנו חותם באשריך ישראל מי כמוך, דוד המלך פותח באשרי האיש. והפירוש של המילה אשרי, כמו שאנחנו רואים כאן, זה לא רק כל הכבוד וואו איזה יופי, אלא אשרי זאת אומרת התקדמות. המהות של הברכה היא אשרי האיש, מי שמתקדם, מי שמסוגל באמת באמת להתקדם. אוקיי, טוב, הלאה. עכשיו עם זה ניכנס אל המזמור וננסה לפרש את הפסוקים. ופה בעצם הרב הירש מעלה את השאלה. השאלה היא, כשאתה מתקדם, מה גורם לך להתקדם? על איזה דרך אתה הולך? על איזה דרך אתה הולך? יש דרך ששייכת לקבוצה אחת, ויש דרך אחרת ששייכת לקבוצה אחרת. השאלה היא לאן אתה הולך. אז המזמור פותח ואומר ככה: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. כן? אז אמרנו, יש לנו את הרשעים, יש לנו את החטאים, ויש לנו את הליצים. שאלנו, מי יותר אמור, מי יותר קל? זה באמת מעניין, זו מחלוקת. זו מחלוקת. אבן עזרא כותב שזה הולך מהקל אל החמור. הרשעים זה הקל, החטאים יותר חמור, והליצים זה הכי חמור. ולמה? אבן עזרא אומר שרשעים, הכוונה היא, רשע זה אחד שהוא לא יציב. מביא פסוק, והרשעים כים נגרש, זה כמו הים שהוא סוער, אין להם יציבות, הם ככה כל הזמן מתנדדים מקום למקום, לכן גם אצלם אין להם דרך. כתוב, לא הלך בעצת רשעים, אבל דרך אין להם, ככה הוא מפרש. והחטאים זה אלה שהם חוטאים ומתרגלים לחטוא. עוד פעם, כל אחד יכול לחטוא פעם ב, כולנו חוטאים, אבל חטאים זה כאלה שבאופן קבוע, כן? זה כמו גנבים. גנב זה לא רק אחד שגונב פעם אחת, גנב זה אחד שגונב באופן קבוע. אז חטאים זה כאלה שחוטאים באופן קבוע מתוך ההרגל הזה. אז עצם זה כבר יותר גרוע, יש להם כבר דרך חטאים. וליצים, הוא אומר, ליצים זה לא ליצנים, זה לא ליצנים. ליצים, הכוונה היא מלשון מליץ. מליץ זה אחד שהוא מתרגם, מעביר דבר משפה לשפה. המליץ זה אחד שמעביר את הדברים אחד לשני. אז הוא אומר, זה אלה שהם מגלי סוד, מספרי דיבה, אלה שמספרים דברים רעים על אחרים, עוברים מאחד לאחד ואומרים דברים שהם לא טובים, ולכן הוא כותב שזה הכי חמור. זה אבן עזרא, אבל אני לא רוצה כרגע ללכת בדרך שלו, אלא בדרך של המלבי והרב הירש, שהם אומרים שבאמת זה הפוך. הרשעים זה הכי חמור, ואחריהם יש את החטאים, ואחריהם יש את הליצים. מה הנקודה? הרשע הוא אותו אחד שמורד. למרוד זה משהו שעושים אותו עם השכל. זאת אומרת, זה לא משהו שבא רק בגלל שהייתה לך תאווה ונפלת. עברת ליד איזושהי מאפייה לא קשרה, ומאוד מאוד מאוד רצית לאכול ונפלת ואכלת. זה לא. רשע זה משהו שבא מתוך ידיעה, מתוך מודעות, מתוך מרידה.
כמו הרשע של ליל הסדר.
כמו הרשע של ליל הסדר, נכון. נכון. אמת. נכון? הוא אומר טענה שכלית. זה מה שנקרא רשע. חטא זה בלשון הקודש לפספס. נכון? להחטיא את המטרה. אדם שיורה חץ והוא מפספס ולא פוגע במטרה, אז הוא מחטיא את המטרה. חץ זה פספוס. זה משהו שהוא לא בא מתוך הדעת, מתוך השכל, אלא זה בתוך נפילה. רק מה לעשות? הבן אדם הזה באופן קבוע, הוא נמשך אחרי התאוות שלו והוא נופל. והוא נופל. והלץ, נסביר איך שנסביר את הלץ הזה, אני אגיד לפי המלבים. טוב, המלבים באמת אומר שהלץ הוא כן אחד שהוא ליצן, מתעסק בדברי שחוק, והמלבים אומר זה אחד כזה שהוא לא עושה דברים רעים, אבל גם דברים טובים הוא לא עושה. אומרת, הוא סתם מתעסק בשטויות, סתם זה. אז השאלה היא כזאת, מה כל אחד מהם, איך אנחנו מגדירים כל אחד מהם? יש לנו עצת רשעים. למה עצת רשעים? כי העיצה היא תמיד שייכת למוח. נכון? העיצה היא תמיד שייכת למוח. יש לנו דרך חטאים, בגלל שהחטאים, הבעיה אצלם, זה שזה הרגל שהוא קבוע. הרגל זה מלשון? רגל, רגליים, נכון? רגליים, הרגל הולכת בדרך. אז יש לנו דרך של חטאים, ואצל הלעיצים, מה עושים הלעיצים?
בטלים.
סתם מתבטלים, אז מה הם עושים? יושבים. הם יושבים. נכון? אז אומר המזמור, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. מה זאת אומרת? הוא לא הלך בעצת רשעים, הוא לא הולך אחרי העצות שלהם, זה לא בא בחשבון אצלו. בדרך חטאים לא עמד, העמידה זה אומר, לפעמים אתה יכול אולי ליפול לדרך שלהם. כל אחד מאיתנו לפעמים נופל לשם, אבל לעמוד שם זה אומר שאתה נשאר שם. והוא לא נשאר, ובמושב ליצים לא ישב. הוא לא יושב עם הליצים, הוא לא נכנס לתוך ההתבטלות שלהם. הוא לא שם. כי אם בתורת השם חפצו. עכשיו דרך אגב, לפי ההבנה הזאת, תסתכלו רגע בסוף המזמור, אנחנו נקפוץ קצת קדימה, בסוף, מה כתוב שמה? על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. נכון? שאלנו, לא יקומו רשעים במשפט, משמע שבמשפט הם לא יסתדרו מצד עצמם. אבל על חטאים, לא כתוב שהם לא יקומו במשפט, אלא רק, לא יקומו בעדת צדיקים. נכון? בעדת צדיקים הם לא יקומו, אבל מצד עצמם הם יהיו בסדר. אומר המלבים, בוודאי, הרשעים הם אלה שמורדים בשכל. אלה שהם באמת רשעים לא יקומו במשפט, כי הם מורדים. אבל החטאים זה אלה שפשוט נפלו אחרי התאוות שלהם. ואם נפלו אחרי התאוות שלהם, אז מה לעשות? כל אחד מאיתנו נופל, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם תאוות ואנחנו יכולים ליפול. אז תהיה להם טענה. הקדוש ברוך הוא ישאל אותם, למה עשיתם את מה שעשיתם? עשינו את מה שעשינו, כי מה לעשות? בראת אותנו עם תאווה, בסדר גמור. אבל כשאתם תעמדו ליד עדת צדיקים, אז אתם כבר לא תעמדו. אז כבר לא תצליחו. בגלל שהנה גם להם יש תאוות, ובכל אופן הם התגברו ועשו את מה שהם עשו. לכן זה מה שאומר הפסוק. רשעים לא יקומו במשפט, אבל חטאים לא יקומו בעדת צדיקים. אבל זה בהרת אגב. בכל אופן, מה?
אם המילה אשרי מראה לנו עניין של תהליך,
כן.
אז זה כמעט נשמע שהאיש הזה באיזשהו שלב אפילו היה עם הרשעים או החטאים או הליצים, אבל עשה איזשהו תהליך כדי לעבור, אם רואים את זה בצורה תמונה, תהליך כזה שיש רשעים והוא עובר ככה עם כל ה...
כן.
השלבים האלו איכשהו עד שהוא מגיע לפסק בית לשלב הזה, שאולי זה לא עניין של זה או זה, אלא ללכת מזה עד זה.
מה את מתכוונת ללכת מזה עד זה?
אנחנו רוצים את זה בהתחלה כמו שני דברים. אתה לא יכול להיות שם, אתה חייב להיות פה. אבל אם אומרים שזה תהליך, אז אולי אפשר להתחיל פה ולהגיע לשם, שזה לא... זה לא שני דברים נפרדים מההתחלה.
אלא זה תהליך שמגיעים אל זה.
כן.
מגיעים אל זה. בהחלט, נכון, 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 בהחלט יכול להיות. האמת היא ש... מה?
זה המטרה של
דוד המלך. מה את מתכוונת?
שמישהו יצא מהדרך הנכונה.
כן. שיש לו אפשרות לחזור. נכון, 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 אני מסכים. נכון, 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 אני מסכים מאוד, נכון. באמת ב...
אולי אתם מתחילים עם זה גם.
מה?
אולי אתם מתחילים עם התרך הזה גם. כי אפילו מי ש... שנמצא עכשיו באיזשהו שלב לא כל כך טוב, אפילו לא יש איזשהו תהליך ש...
את האפשרות, את האפשרות לחזור. כן, כן, נכון, 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 נכון. נכון. תראו, המדרש מתאר את התהליך בצורה הפוכה. תסתכלו במקור ב', שם בילקוט שמעוני, הוא מביא דרש רב שמעון בן פזי. וכי מאחר שלא הלך, מאיכן עמד. ומאיכן שלא עמד, מאיכן ישב. הרי אדם יכול לשבת רק אם קודם הוא עמד שם, והוא יכול לעמוד שם רק אם קודם הוא הלך שם. אלא לומר לך שאם הלך, סופו לעמוד. אם עמד, סופו להישב, ואם ישב, סופו ללוץ. כן? להתלוץ את יחד איתם, ואם לץ עליו הוא אומר, ולץ לבדך תיסה. זאת אומרת, המדרש פה מתאר את התהליך ההפוך. מה קורה למישהו שכן מתחיל להתקרב לשם? אז זה מתחיל בהליכה, אני רק מסתכל שם, לראות מה קורה שם. זה ממשיך לעמידה, וזה מסתיים בישיבה, ואז אתה נהפך להיות חלק מהם. אז זה התהליך בכיוון ההפוך, אבל ודאי שזה גם, זה גם חוזר ב... גם אפשר עם זה לחזור בחזרה. המדרש אומר כזה דבר. יש פה באמת, יש פה איזושהי סתירה, דיברנו על זה בתחילת השיעור. מיד בהמשך שם, במקור ב', דרש רבי שמעון בן עזאי, אשרי האיש אשר לא הלך. ושמה יאמר אדם, הועיל ולא הלכתי לבתי תרטיות ולבתי קרקסאות, ולא עמדתי בקניגיון שלהם, באמת אולי זה בקניון שלהם, לא יודע. ולא ישבתי בתחבולות, אלך ואגרה בשינה. זאת אומרת, יכול בן אדם להגיד, אוקיי, מצוין, הנה, קראתי את פסוק א', נהדר. אשרי היה איש אשר לא הלך בעצת רשעים ודרך התאים לא עמד ומושב ליצים לא ישב. מצוין, הנה, אני לא הלכתי איתם ולא ישבתי איתם ולא עמדתי איתם. נהדר, אם כך אפשר ללכת לישון. אפשר ללכת לישון. תלמוד לומר, כי אם בתורת השם חפצו. זאת, זה לא מספיק מה שלא היית איתם. אתה צריך לעסוק בתורת השם. בלי זה אין את האשרי. האשרי זה רק אם עשית משהו חיובי. תראו אבל במקור א', מה אומר שם הילקוט שמעוני? תנינן, כל העובר עבירה אחת אין מטיבין לו. הכל היושב ואין עובר עבירה, אדם שלא עובר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. אדם שלא עבר עבירה מקבל שכר כאילו שהוא עשה מצווה. אמר רבי יבין, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, זה תחילת מזמור קופיות ת', כהולכים בתורת השם. אז בזה שהם תמימי דרך, זאת אומרת שהם לא עושים, לא הולכים בדרך של הרשעים, חטאים וליצים, כי הולכים בתורת השם. אף לא פעלו עוולה, בדרכיו הלכו. אלה שלא פעלו עוולה, שלא עשו דברים לא טובים, בדרכיו הלכו, כבדרכיו הלכו, כאילו שהלכו בדרכיו. הנה, אמר ביוסי בר אבין, אשרי האיש אשר הלך בעצת צדיקים, לא כתיב, לא כתוב בצורה פוזיטיבית, חיובית, אשרי האיש אשר הלך בעצת צדיקים, אלא אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מכיוון שלא הלך בעצת רשעים, כאילו הלך בעצת צדיקים. תסבירו לי איך שני המדרשים האלה מסתדרים אחד עם השני. במקור ב' ראינו שאדם לא יכול להגיד, נו, אני לא הלכתי בדרך רשעים, אז אם כך אני יכול ללכת לישון, הכל בסדר. במקור א' כתוב, כן, אתה מקבל על זה שכר, כאילו שאתה עושה מצווה. אז אני בהתחלה חשבתי שזה פשוט, ראיתי את זה בהתחלה בשם שני מקורות שונים, אז חשבתי אולי זה מחלוקת, מחלוקת בחזה, אם זה ככה או ככה, אבל זה בילקוט שמעוני, זה קטע אחרי קטע, ממש קטע אחרי קטע. איך מבינים את הדבר הזה? התשובה לזה היא אותו יסוד שעליו דיברנו. יש פה תהליך, תהליך. לא סתם דוד המלך התחיל במה הוא לא עשה. יש לנו תהליך, והתהליך הוא, הרד"ק באמת כותב את זה, בן אדם מתחיל איפה, באופן טבעי, איפה בן אדם מתחיל? אני לא יודע אם הוא מתחיל בעצת רשעים, אבל ודאי מתחיל בדרך חטאים. ודאי שבזה הוא מתחיל. כל ילד גדל בצורה כזאת, שבהתחלה הוא, מה מעניין אותו? מה מעניין אותו? אנחנו יודעים להגיד מה לא מעניין אותו, נכון? זה, ככה זה, ככה ילד מתחיל. וכיוון שהמזמור רוצה לדבר, להגיד אשרי על ההתקדמות שלך, אז ברור שעל כל שלב ושלב שאתה מתקדם, צריך להגיד לך יישר כוח. על כל שלב. אז השלב הראשון זה, על שלא הלך בעצת רשעים, בדרך התאים לא עמד, במושב ליצים לא ישב. זה שלא היית איתם, כבר על זה מגיע לך יישר כוח. מצוין. למה מצוין? מצוין בגלל שאתה מתקדם. אם יבוא בן אדם ויגיד, עכשיו אני הולך לישון, זהו, אמור לי יישר כוח על זה, אפשר ללכת לישון. פספסת את כל הישר כוח. כל הישר כוח הזה זה בגלל שאתה מתקדם. אשרי, כמו שאמרנו, מלשון צעד. הנה, אתה צועד, אתה מתקדם. אז אתה צריך להמשיך לקיים בתורת השם חפצו, אחרת אתה, אחרת נעצרת, פספסת את כל הסיפור. בסדר? זה הישוב בין שני המדרשים האלה. ממשיך המזמור ואומר בפסוק ב', כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. שאלנו שזה כפול, נכון? תורת השם ותורתו, מה הולך פה? היה צלת כתוב, ובה יגיע יומם ולילה. אומרים חזל בגמרא, כי אם בתורת השם חפצו, איפה זה כתוב? בדלת, דלת, נכון. ואמר רבה, ליגמר איניש והדר ליסבר. קודם כל תלמד, תעבור על כל מה שכתוב, אחרי זה תסבור, אחרי זה תנסה להבין, סברה. שנאמר כי אם בתורת השם חפצו, והדר, ואחרי זה ובתורתו יהגה. גמרא מסבירה, אמר רבה, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ובתורת השם חפצו, ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר ובתורתו יהגה. זה לא סתם, זה מתחיל בתורת השם, וזה ממשיך ב- ובתורתו יהגה יומם ולילה. אתם רואים פה את התהליך, זה בדיוק העניין, אתה מתחיל בצורה כזאת, שזה באמת רחוק ממך, באמת התורה הזאת רחוקה ממך, זה תורת השם. אבל כמה שאתה מתקדם יותר בתהליך, אתה עולה יותר למעלה, אז זה נהפך להיות ובתורתו. עד כדי כך שיש לו, זה נפקמין על ההלכה. הגמרא אומרת שמלך שמוכל על הכבוד שלו, אין כבודו מחול. מלך לא יכול למחול על הכבוד שלו. למה? הכבוד שלך זה לא כבוד שלך. הכבוד שלך, אתה קיבלת אותו מתנה מריבונו של עולם. מי נתן לך את הרשות למחול על זה? אבל תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. מה פתאום מחול? הרי הכבוד שיש לך זה בגלל התורה. התורה הזאת היא תורה שלך? ממתי התורה הזאת היא שלך? המקור הוא זה. ובתורתו, התורה נהפכת להיות התורה שלך. יותר נכון, אתה נהפך להיות של התורה. אז ממילא אתה יכול גם למחול על הכבוד שלך. זה התהליך. ועכשיו אנחנו מתקדמים לשלב הבא. והיה כעת שתול על פלגי מים, נכון. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. מה זה כעת שתול על פלגי מים? נגיד את זה מהר בקצרה, כי כבר מתחיל להיות מאוחר. מה זה כעת שתול על פלגי מים? שתול, הגמרא אומרת, זה, הנה, זה מופיע לכם שם בהמשך של מקור ד', פשוט ליקט את כל הגמרות האלה, והיה כעת שתול, אמר רבי ינאי, כעת שתול ולא כעת נטוע. מה ההבדל בין לשתול לבין לנטוע? מה הוא לומד מזה? כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה זאת אומרת? עץ נטוע זה המקום הראשון שבו הוא התחיל לצמוח. דרך אגב, הגמרא מספרת אחרי זה שרב חיסדא פחד להגיד את ההלכה הזאת לתלמידים שלו בגלל שהוא פחד שהם יעזבו אותו. והוא אמר להם והם עזבו אותו. באמת עזבו אותו. אבל טוב, אז אני מקווה ש אפשר היום לשמוע גם בצורות אחרות. אבל טוב, בכל אופן, מה בעצם הנקודה? עץ נטוע, נטיעה זה המקום הראשון שבו נטעו את הגרעין. זה המקום הראשון. שתול זה אומר שלקחו אותו ממקום אחד ושתלו אותו במקום אחר. אנחנו גם היום הזה, מה זה שתיל? מה זה שתיל? שתיל, מה? שתל, זה לא שתיל. שתיל זה מה שלוקחים לזה, בנטיעות בט"ו בשבט, לוקחים שתיל. מה זה? זה איזשהו משהו קטן שכבר גדל במקום אחד, ואתה לוקח אותו ומעביר אותו למקום אחר. אתה לוקח אותו ומעביר אותו. ומה שרבי ינאי למד מכאן זה שתלמיד שנשאר רק אצל הרב שאצלו הוא התחיל ללמוד, אז הוא בעצם לא שוטל את עצמו במקום אחר, הוא רק נטוע, הוא נשאר נטיעה. מהרגע שהתחלת נשארת רק אצל אחד, אתה צריך גם להתפתח מכיוונים אחרים. אז מה זה והיה כעץ שתול על פלגי מים? מה זה אומר? מסבירים פה הרבי הירש המלבין שאותו בן אדם שעשה את כל התהליך, וכי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, הוא שוטל את עצמו במקום שבו הוא צריך להיות. שוטל את עצמו על פלגי מים. זאת אומרת, באופן טבעי, בן אדם גדל בתוך איזושהי סביבה מסוימת. הוא נולד לתוך משפחה, יש לו חברים מהגן, חברים מבית הספר, יש סביבה שלמה. זה טוב, שם התחלת. אבל לא בטוח שזה באמת המקום הנכון והטוב לך, כדי שתוכל שם להתקדם ולהתפתח בצורה הנכונה. בשביל בן אדם חייב לעשות את השתילה הזאת. לקחת את עצמו.
לממש את הפוטנציאל.
נכון.
משהו שיכול לעבור למקום אחר ולגדול, זה מימוש פוטנציאל.
נכון, בדיוק. גדל מזה קצת, הייתה פה נטייה. יש פה משהו, אבל אתה צריך עכשיו לקחת את זה ולשתול את זה על פלגי מים. לשתול את זה על פלגי מים. המלבין כותב, מה ההבדל בין אדם צדיק לבין אדם רשע? הוא אומר, אם אנחנו נחשוב על עצמנו, הרי התורה ממשילה את האדם לעץ. שם זה אומנם בתמיהה, אבל מפרשים את זה גם בסימן קריאה. כי האדם עץ השדה. עכשיו, אם תסתכל על האדם בתור עץ, העץ, השורשים שלו למטה והענפים שלו למעלה, נכון? אצל האדם בעצם זה הפוך, נכון? כי השורש זה פה, בדעת, במוח, כן? והענפים והפירות זה הידיים, כל שאר האיברים של הגוף. אז הוא אומר, אדם שהשורש שלו נמצא פה במוח, אז הוא עץ הפוך, אבל הוא אדם ישר. נכון? הוא אומר, מי שהשורש שלו זה ברגליים או בבטן, כן? אז הוא עץ ישר, אבל הוא אדם הפוך. בסדר? הוא הולך עם הרגליים למעלה ועם הראש למטה.
מי אמר את זה?
מה? המלבין כותב את זה. אז בן אדם צריך לדעת לשתול את עצמו במקום הנכון, והיה כעץ שתול על פלגי מים. אומר המלבין, תראה איזה דמיון נעזר זה לעץ. מה ההבדל בין עץ לבין עשב או תבועה? אומר, אתה מסתכל על עשבים, העשבים צומחים, ויש להם את הפרחים שלהם, את הפירות שלהם, ואז הם נובלים וזהו זה. יש כאלה, גם אצל בעלי החיים רואים כזה מדבר, יש דגים כאלה שכל מה שהם עושים, או גם יש יתושים באיזשהו מקום, כבר לא זוכר איפה, שיש להם איזושהי תקופת חיים מאוד מאוד קצרה, וכל מה שהם עושים זה רק מתרבים ונותנים ביצים ומתים. גמרנו. זה אומר המלבין, אצל העשב זה נראה שאין שום משמעות לייחודיות שיש לאותו עשב. אין לו שום משמעות. כל מה שהוא חי זה רק בשביל לקיים את ההמשך. כן? בשביל לשמור על המין, לשמור על הקיום של השלב הבא. זה כל העניין. בשנייה שהוא העביר את זה הלאה, הוא כבר מת. בעץ זה לא ככה. בעץ, העץ חי וממשיך ונותן פירות. והוא ממשיך. נכון? אומר, אצל העץ אתה רואה שיש לא רק את ההמשכיות של המין, אלא גם את הייחודיות של האינדיבידואל, של העץ. לכל עץ יש לו את הייחודיות שלו. אז בא המזמור ואומר שאדם שכזה ששוטל את עצמו במקום הנכון על פלגי מים על התורה, הוא אדם שכזה שמסוגל לא רק להמשיך הלאה, אלא הוא מסוגל גם לתת את את הייחודיות שלו כאינדיבידואל. זה בדיוק הפוך מאיך שאומרים היום בעולם, בדיוק הפוך. מה, במקום להיות מה אתה צריך להיות כפוף לתורה, להלכה, לזה, לעשות, להיות בעדר, ללכת כמו מה שכולם אומרים וכולם עושות מה שזה, כל זה, תן לעצמך את הביטוי, תן לעצמך חופש, אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה ומה שזה, אתה אינדיבידואל, אתה, פה בא דוד המלך ואומר, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. בן אדם יכול להסתובב בעולם 70 שנה, 80 שנה, ולא לעשות כלום. אני לא שופט, חלילה, אף אחד. אבל עקרונית, בן אדם יכול להסתובב בעולם ולא לעשות כלום חוץ מדבר אחד. להוליד את הדור הבא. להוליד את הדור הבא. וזה חשוב, אבל זה כל מה שהוא עשה פה. מעבר לזה הוא לא עשה שום דבר. שום דבר ממשי. שום דבר. הוא לץ. הוא מתבטל, הוא בטלן, הוא יושב, הוא לא עושה כלום. זה מה שהוא עשה. זה מה שנקרא אדם שהוא כמו עשב. אבל אדם שהוא כמו עץ, זה אדם כזה שגם מעביר הלאה לדור הבא, אבל גם יש לו את את הייחודיות שלו. אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע ומרגיש שבשום פנים ואופן אנחנו לא מוותרים על הייחודיות שלנו. נכון? אנחנו לא מוותרים על הייחודיות שלנו. עד רבה. כל אחד את הנפש שלו יכול לבטא דווקא דרך התורה. דווקא דרך צורת החיים שבה אנחנו חיים. הסיום של הפסוק הזה הוא וכל אשר יעשה יצליח. ואני חושב שזה בעצם מה שהקפיץ אותנו בהתחלה. באמת? צדיק וטוב לו? ואת אז אמרת את הכיוון בהתחלה. וכל אשר יעשה יצליח, מה בעצם זה אומר? פה הרב הירש בהמשך לאותו כיוון של ההתקדמות, של התהליך. אומר וכל אשר יעשה יצליח, יצליח זה לא הכוונה שבכל התוצאות שלו, כל המבחנים הוא הביא 100. זה לא נקרא להצליח. להצליח זה אומר להתגבר על קושי. להצליח זה אומר יש איזשהו קושי ואני מתגבר עליו, אני מתקדם הלאה. לכן מי שעובר את הנהר מצד לצד, איך זה נקרא? לצלוח. נכון? לצלוח את הנהר. יש משהו, יש איזשהו קושי והתגברתי עליו, הצלחתי להתקדם עוד שלב, עוד איזה. מה שבעצם המזמור אומר, אדם שכזה, אדם שכזה, שנמצא במקום הנכון, שוטל את עצמו במקום הנכון, הוא בתהליך האמיתי. התהליך האמיתי זה תהליך שייתן לו את האפשרות לתת פירות כמו שצריך, לשמור על האינדיבידואליות שלו כמו שצריך, וכל אשר יעשה יצליח. כל אשר יעשה יצליח, זאת אומרת, אפילו אם הוא לא יקבל 100 בכל דבר, אפילו אם זה לא יהיה 100% כל איזה, אבל הוא זה שבאמת יתקדם. אז יכול להיות שבאמת נכון, עכשיו פה בעולם הזה באמת הוא סובל. הוא סובל וקשה לו והוא עובר כל מיני בעיות, נכון. אבל המסלול שלו הוא נכון, הוא בנוי נכון. הוא מתגבר, הוא מתגבר והוא הולך ובונה עוד ועוד 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 ועוד, ואת זה אפשר לראות כבר עכשיו. מי הצד שכנגד? הצד שכנגד זה לא חן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. אז כמו שאמרנו, ההשוואה כאן היא לא רק בין עץ לבין עשב, אלא ההשוואה היא בין עץ לבין המוץ, הקליפה שמסביב לתבועה. למה? בגלל שאם יש את הגרגיר של התבועה, זה מה שמחזיק את המוץ ושומר עליו, שהמוץ לא יעוף ברוח. בגלל שהמוץ הזה צריך לשמור, הקליפה צריכה לשמור על הגרגיר עצמו. יש לה למה לשמור. אבל באותו רגע שאתה הפרדת, וכבר אין שם כלום, כלום, הגרגירים כבר נמצאים למטה. אז מה נשאר לקליפה? לא נשאר לכלום. כמוץ אשר תדפנו הרוח. זה משהו שלא מחזיק מעמד. אומר הרב הירש, הניגוד הזה, כמוץ אשר תדפנו הרוח, זה הניגוד ל... כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. מה מניע אותך? זוכרות? זה מה שהתחלנו. מה מניע את ההתקדמות שלך? מה שמניע את ההתקדמות שלך זה פלגי מים אמיתיים, זה המקום הנכון, זה הדעת שלך? שתלת את עצמך במקום הנכון? או מה שמניע אותך זה הרוח. הרוח. פעם בא לי זה, פעם בא לי זה, פעם בא לי זה, היום זה טרנד כזה, מחר זה טרנד אחר, הולכים לפי ייצור לבארט פאשן, ראיתם את הפרסומת הזאת? ייצור לבארט פאשן. אז יש איזשהו משוגע בצרפת או משוגע באיטליה, שהוא החליט היום שזאת האופנה, וגמרנו, וכל העולם רץ אחרי זה. אז הרוח פעם הולכת לפה, והרוח פעם הולכת לפה, פעם להיות שמן זאת הייתה האופנה, יום להיות רזה זאת האופנה, ומחר זה יהיה, לא יודע מה. כל פעם זה משתנה. זה מה שמניע אותך. אתה נע, אתה זז, אבל אתה לא זז קדימה, אתה זז ימינה ושמאלה. זה הניגוד שבא המזמור להגיד. והסיום של זה, זה כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים טובים. ופה בעצם נמצא המהות של הכל. הנושא של המזמור הזה, זה הדרך. יש דרך של צדיקים ויש דרך של רשעים. אז לעתיד לבוא אנחנו נראה בעיניים איך שאלה למעלה ואלה למטה בסדר, אבל כבר היום אנחנו יכולים לראות את הדרך. זה כבר היום. אומר הרב הירש, ודרך רשעים תובד, הכוונה היא, לא כתוב אפילו שהקדוש ברוך הוא מאבד אותה. לא כתוב, והקדוש ברוך הוא יאבד, והשם יאבד דרך צדיקים. דרך רשעים תובד, זאת אומרת, מעצמה היא נאבדת. אין לה קיום, אין לה כיוון. אין לה שום סיכוי להצליח, כי אין משהו אמיתי שמניע אותה. זה מה שבא המזמור לעשות. להבדיל בין דרך של צדיקים לבין דרך של רשעים, או מה שנקרא לכאור הדרך של רשעים. והשאלה היא לאיזה כיוון אתה בוחר ללכת. עכשיו, למה זאת הפתיחה של ספר תהילים? אני חושב שיש פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הוא נושא חשוב, ודוד המלך מטפל בו, ובסדר. אבל כאן, בתור פתיחה לספר תהילים, לפני הכל, לפני כל התפילות וכל הבקשות וכל ההודעות, הכל, דבר ראשון צריך לראות את הדרך. דבר ראשון אתה צריך לדעת לאיפה אתה הולך להגיע. לאן זה אמור להגיע? בסדר? אני מתכוון לא רק מצד לעתיד לבוא, אלא זה כבר עכשיו משנה. קודם כל, לך צעד אחד אחורה, תפוס מבט על הכל, פרספקטיבה על הכל, ותראה לאן הכל מגיע. אחרי שאתה יודע לאיפה זה מגיע, אתה יודע מהי הדרך שבה אתה צריך ללכת, אז אתה יכול להתחיל להיכנס פנימה. מי שעשה את הדבר הזה, ממש את אותו הדבר, זה הרמח"ל. בספר שלו במסילת ישרים, הבאתי לכם קטע קטן, אנחנו בזה אנחנו נסיים. הוא כותב שם, במסילת ישרים זה עבודה על המידות, מתחיל בזהירות, זריזות, נקיות, וכו' וכו' וכו'. והוא פותח בפרק הראשון, פרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. והוא פותח את זה ואומר ככה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. לפני שאתה בכלל מתחיל לעלות במסילה הזאת, קודם כל תדע לאן אתה הולך, מה המבט, מה המגמה, מה הכיוון. אחרי שאתה יודע מה הכיוון, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. אם אתה לא יודע מה הכיוון, אתה עלול להתבלבל כל פעם. משל למה הדבר דומה, באמת משל אחרון, אדם שהולך לתחנת אוטובוסים, תחנה מרכזית, הוא ניסה באוטובוס, הוא ניגש למודיעין, האינפורמיישן, ניגש לשם, ואומר שם לפקידה שיושבת, הוא שואל אותה, תגידי לי, איפה יש אוטובוס עם כיסאות נוחים ועם מזגן? מסתכלת עליו, מה, לאיפה אתה רוצה לנסוע? אמר לו, לא, אני רוצה לנסוע באוטובוס שיש בו כיסאות טובים ומזגן. לא שייך, נכון? קודם כל תחליט לאן אתה נוסע, ואז אנחנו נראה איזה אוטובוס יש בכיוון הזה, נכון? ככה גם פה, אם אתה לא יודע לאן אתה נוסע, אתה עלול מאוד מאוד בקלות להתבלבל ולבקש לנסוע באוטובוס עם כיסאות נוחים ומזגן. זה הבסיס, זאת הפתיחה של ספר תהילים, ולכן המזמור הזה נמצא בהתחלה.